טוב, רבותיי, בוקר טוב. אנחנו ממשיכים בסדרה, ממשיכים לפי הסדר, סדר ההיסטורי. בשיעורים הקודמים עסקנו במלחמת העולם השנייה על היבטיה השונים, וכמובן, כמו תמיד, אנחנו לא מספיקים בשיעור הזה להיכנס לכל הפרטים. אילו היינו עושים כך, הסדרה הייתה יכולה להימשך כמה שנים. אולי עוד יזדמן להיכנס יותר לפרטים שהם מעניינים, אבל בינתיים המטרה היא לשמור על רצף, לשמור על הקו, ולראות מה הקדוש ברוך הוא עושה איתנו. שזה דבר חשוב מאוד. מתוך שאנחנו רואים איך הקדוש ברוך הוא התנהג איתנו בשנים הקודמות של הגאולה, בתקופות המוקדמות יותר, אנחנו יכולים להבין גם מה שקורה איתנו היום. להבין עד הסוף, תמיד אנחנו לא מצליחים. אבל אנחנו יכולים להתייחס לכל הדברים בצורה הרבה יותר טובה, הרבה יותר אמונית, הרבה יותר אמיתית, לכוון את המבט שלנו להנהגה האלוקית, וגם הרבה פעמים לדעת איך להתנהג. אז אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה שאחרי מלחמת העולם השנייה. יש כאן תקופה של 3 שנים, שקראתי לה תקופת המאבק, שהיא אחת התקופות הדחוסות ביותר בהיסטוריה של עם ישראל בדורות האחרונים. השלוש שנים האלה הן גם 3 שנים קריטיות מבחינת מה שקורה, והן גם 3 שנים גדושות פעילות, גדושות לחצים, וכל העניין הזה קצת אומר דרשני. באופן פשוט, גם מהצד האלוקי וגם מהצד להבדל האנושי, עם ישראל מגיעה לו מנוחה. הרי אנחנו עברנו עכשיו, עם ישראל עבר עכשיו תקופה מאוד מאוד קשה, תקופת מלחמת העולם השנייה, האסון הגדול ביותר בהיסטוריה של עם ישראל, של השואה. נוסף על זה, גם מי שלא היה, כן? עם ישראל פצוע, מדמם, 6 מיליון הרוגים, עוד הרבה מאוד פצועים, 500,000 פליטים, אנשים שפשוט אין להם בית עכשיו, או שאין להם בית מבחינה טכנית, או שאין להם בית כי הגויים גירשו אותם. ונוסף על זה, היישוב בארץ ישראל, תראה, אנשים לא רק בארץ ישראל, גם באמריקה, באנגליה, יהודים חזרו מהמלחמה, יהודים יצאו להילחם. גם שם נהרגו יהודים בקרב. לא לדבר על רוסיה, שנהרגו באמת הרבה יהודים בקרב, הרבה יהודים השתתפו במלחמה בצבא הרוסי. באמריקה, באנגליה, יהודים השתתפו בצבאות. בארץ ישראל, תיארנו לפני כמה שיעורים, המלחמה הגיעה כמעט עד לסף של ארץ ישראל, ולא כמעט, כי היו הפצצות בארץ ישראל. חיל האוויר האיטלקי הפציץ את חיפה ותל אביב, אני חוזר על זה כאלה דברים שאנשים היום בכלל לא חושבים עליהם ולא יודעים אותם. עם ישראל פצוע, מדמם, במצב נפשי מאוד קשה, ולכאורה מגיע לו, מגיע לו מנוחה, די. כן? גם מבחינה אלוקית, הדבר הכי הגיוני היה ש... הקדוש ברוך הוא ייתן לנו זמן להתאושש. מבחינה אנושית, אומות העולם היו צריכות לבוא עכשיו ולהגיד, תראו חבר'ה, סבלתם מספיק, בואו ניתן לכם קצת הנחות לפחות, קצת זמן, קצת לטיפות, קצת יחס חיובי. מה שקורה הוא בדיוק הפוך. זה, תבינו עד כמה זה, צריך להבין שהפליטים היהודים מה פירוש פליטים? סליחה, אני צריך לפרט. היו הרי אלפי יהודים שנשארו בסוף המלחמה במחנות ריכוז. ובכל מיני דברים קשורים תחת השלטון הגרמני. טוב, השלטון הגרמני, ברוך השם, התמוטט, נכנע. ויש אלפי אנשים, ויש צבא כובש, צבא שמורכב מצבא אמריקאי, צבא אנגלי, צבא קצת צבא צורפתי אפילו. אני לא מדבר על הצד הרוסי כרגע, אני מדבר על מערב אירופה. החיילים של הצבאות האלה ראו את מחנות הריכוז. זה מתועד, יש לנו עדויות, בזכותם הדברים באמת מתועדים, כי הם הזדעזעו ממה שהם ראו, והם הביאו צלמים ועשו עדויות מסודרות, כדי שאף אחד לא ישכח מה שהיה. אבל מה קרה ליהודים ששרדו? מה קרה? כלום. פה ושם עזרו קצת בתי חולים, תרופות, קצת אוכל. חי כך אמרו להם, טוב, יאללה חבר, לכו הביתה. אף אחד לא הבין שאין בית. יהודי שניסה לחזור הביתה לפולין, בדרך כלל מצא שם בבית שלו גוי שתפס את הבית, שאמר לו במצב הטוב, אם אתה פה מחר בבוקר אתה מת. וזה אנחנו יודעים מעדויות של אלה שלא מתו. היו כאלה שנרצחו. הצבאות לא התחשבו בזה, הם לא הבינו. הם ארגנו, רצו לסדר את השטח כמה שיותר מהר, ארגנו תחבורה שהיו לא רק יהודים שם, היו עוד המון רוסים ופולנים ואוקראינים וכל, ארגנו תחבורה, חילקו לפי מדינות מוצא, ואמרו, חבר, כמה שיותר מהר מי שעולה על הרכבת חוזר הביתה. מי לא עלה על הרכבת? חוץ מהיהודים לא עלו על הרכבת אלה שפחדו לחזור הביתה כי הם היו מה שקוראים היום משלפים. הם היו רשעים אנטישמיים שעבדו יחד עם הגרמנים. איתם היהודים נשארו באותם מחנות, אף אחד לא נתן להם מקום להיות. עד כדי כך היה פשוט ביזיון מוחלט, אף אחד לא טיפל בצורה רצינית בפליטים האלה. זה באירופה. בארץ ישראל, הרי היהודים עשו כל מה שיכלו לעזור למאמץ המלחמתי של האנגלים, תיארנו את זה קצת. הערבים עשו כל מה שיכלו לעזור לצד השני. מה המסקנה של האנגלים בעקבות הדבר הזה? צריך לחזק את הצד הערבי. הערבים הם החוליה החלשה, יהודים, בסדר, אפשר לסמוך עליהם, הם לא יעשו לנו יותר מדי צרות. אז אנחנו עכשיו במאבק בכמה כיוונים בו זמנית. זירה אחת, אירופה, הפליטים היהודים שם. זירה מרכזית, ארץ ישראל, מתחלקת לשלוש בעיות. בעיה אחת היא, מה, היהודים באירופה אמורים להישאר שם? לא, אנחנו רוצים שהם יגיעו לארץ ישראל. האנגלים חוסמים. לא סתם חוסמים, הם מביאים את הצי שלהם, שהוא הצי הכי מהולל של מלחמת העולם השנייה, כדי לחסום. דבר שני בארץ ישראל, אנחנו רוצים ליישב את ארץ ישראל. יש עדיין, ולא סתם עדיין, ספר לבן שבדיוק נכתב ופורסם לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה, ליהודים אסור לקנות קרקעות בארץ ישראל, ודאי שאסור להקים יישובים חדשים. והדבר אולי הכי חשוב מבחינה עקרונית, יש לנו פה בעיה עם שלטון אנגלי שהחליט שהוא לא רוצה לתת מדינה לעם ישראל. זאת החלטה מפורשת ברורה, יש תקווה מסוימת, ונחזור על זה בקיצור, מיד בסוף מלחמת העולם השנייה, אפילו לא ממש בסוף, בין הניצחון באירופה לניצחון על יפן באסיה, היו בחירות באנגליה. בבחירות האנגלים זרקו את צ'רצ'יל שהציל אותם במלחמה, העלו לשלטון את מפלגת הלייבור, המפלגת הסוציאליסטית, מפלגת העובדים של אנגליה, והמפלגה הזאת לפני, סך הכל לפני זמן קצר, קבע במצע שלה שצריך להקים מדינה יהודית, שצריך לבטל את הספר הלבן, שצריך לשלם לערבים בארץ ישראל שהם ילכו לגור במקומות אחרים. עד כדי כך, דבר שאפילו התנועה הציונית לא איזה להגיד. אז בהתחלה הם עלו לשלטון, היהודים קפצו משמחה, איזה יופי. עכשיו יתחשבו בנו. עכשיו יתייחסו אלינו יפה. תוך זמן קצר התברר שהאיש החזק במפלגה קיבל את התפקיד של שר החוץ, והוא קבע את המדיניות לגבי ארץ ישראל. מדובר בבן אדם אנטישמי בגלוי, היו התבטאויות שלו במשך השנים, אין שום ספק למי שקורא את ההתבטאויות מה הרגשות שלו כלפי עם ישראל וכלפי היהודים. הוא חוזר לספר הלבן כמעט בתוספת מרץ, פשוט קשה להוסיף על הספר הלבן, לכן אני אומר כמעט בתוספת. הוא מחליט ללכת עד הסוף, אנחנו צריכים לדכא את היישוב היהודי בארץ ישראל, לפתח את הקשרים עם הערבים. יש לנו מאבק. אז שוב, המאבק, כן. בבין. כותבים את זה בעברית, בית וב יוד נון. כן, בן אדם... שהתיאורים עליו מאוד לא סימפטיים, והוא קבע את המדיניות בתחומים האלה. סחף איתו את כל המפלגה, את כל הממשלה, אבל יודעים את הדעות שלו, אין בזה ספק. הוא גם לא התבייש מה. היה אחרי קום המדינה, השגריר הראשון של, בדם הראשון, השגריר של מדינת ישראל באנגליה, מתאר פגישה עם בבין, שהיה עדיין שר חוץ באותו זמן. זה פשוט, זה כמעט מדהים עד כמה בן אדם מוכן לסנוע אותך ולהגיד לך את זה בפנים. אין ספקות. אז אנחנו עכשיו במאבק. המאבק בהתחלה נראה מאוד מאוד מסובך. הוא כן מסובך, אבל מאוד חסר סיכויים. במבט ראשון, אנגליה היא מעצמה. היא ניצחה עכשיו נגד כל הסיכויים במלחמת העולם השנייה, יש לה צי ענק, יש לה צבא ענק, היא מתחילה להזרים כוחות צבא לארץ ישראל. הם לא רק מפעילים את הצי נגד העלייה, הם מפעילים את כל מערכת המודיעין שלהם באירופה כדי לגלות מאיפה יכולים להתגנב עולים. והם שולטים בכל מיני מקומות. יש להם השפעה בינלאומית. מה נעשה נגדם? חוץ מזה, אם אנחנו נפעל נגדם, מי יעזור לנו? יש פה בעיה מאוד גדולה, כפי שאמרתי. אבל זה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא עושה פה. כפי שאמרתי, היה לכאורה, מגיע לנו מהצד האלוקי, קצת מנוחה, קצת הפסקה, משהו. הקדוש ברוך הוא דואג שלעם ישראל תהיה פה מוטיבציה עצומה להקים מדינה נגד הכל. נגד כל המתנגדים ונגד כל הסיכויים, ועם ישראל ילמד להילחם גם שלכאורה אין לו סיכוי, אין לו מה לעשות. וזה פועל בכל הכיוונים. היהודים המסכנים שיושבים במחנות, כשמגיעה ועדה של האום לחקור את המצב, 97% של היהודים במחנות אומרים רק ארץ ישראל, לא מוכנים להגיע לשום מקום אחר. הם הבינו שהעולם לא רוצה יהודים. וגם אם מציעים להם, תגיעו לאמריקה ויקבלו אתכם, ויהיה כסף, העבודה, לא. רק ארץ ישראל. 97% של הפליטים המסכנים שם, שעדיין אין להם מספיק אוכל ואין להם מקום לגור ושום דבר. רק ארץ ישראל. ולכן אחד הדברים הראשונים שקורים, זה דבר שקראו לזה אז בשם הבריחה. מה זה הבריחה? היהודים בורחים מאירופה. אבל זה לא רק היהודים במחנות, אלא היהודים ממזרח אירופה. כל מי שיכול עובר מרוסיה לפולין. הרוסים נותנים אפשרות לאזרחים פולנים לחזור לפולין. אז היהודים עוברים לפולין. מפולין הם עוברים מערבה. ומתחיל זרם ענקי של כל יהודי שיכול לנסות להגיע לארץ ישראל. הם נתקעים בסופו של דבר במחנות באזור גרמניה בעיקר, בגלל החסימה של האנגלים, אבל יש לחץ מאוד גדול, והאמריקאים בכל זאת קצת יותר סימפטיים מאחרים. מי שאחראי על המחנות האלה בדרך כלל זה הצבא האמריקאי, והם מתחילים להגן עזרה ופעילות במחנות, ושיהיה לפחות אפשרות לחיות בצורה נסבלת עד שיוכלו להגיע לארץ ישראל. יש שם פעילות חינוכית מאוד חשובה במחנות האלה, אפילו יש אימונים צבאיים במסווה של פעילות תרבותית, אבל היהודים פשוט זורמים. עכשיו זה מאוד מעניין, הזרימה הזאת היא בהתחלה לא מאורגנת, היא ספונטנית. אחר כך שומעים היהודים שיש חיילים יהודים. מה קרה? תיארנו שבסוף המלחמה האנגלים הקימו חטיבה יהודית לוחמת, כך קראו לזה, הבריגדה. והחיילים האלה, כשהסתיימה המלחמה, כמה מהם לקחו חופשה, לקחו, קיבלו, הקצינים שלהם עבדו יחד איתם, והלכו לראות איפה כל היהודים. אתם צריכים לקרוא את התיאורים, אני לא מסוגל, לא חושב שיש לי את הכישרון לחזור על זה. איך שחייל יהודי, הם היו הולכים, מדים של צבא אנגלי, אבל עם תג יחידה, עם מגן דוד, על רקע של דגל כחול לבן. מגן דוד, כן, דגל, דגל ציוני, מה שנקרא, אז דגל של מדינת ישראל, רק המגן דוד היה צהוב בכוונה. הסימן שהגרמנים הדביקו לנו בתור גנאי, אנחנו ניקח בתור גאווה. מגיע חייל כזה לתוך מחנה של פליטים יהודים, זה משהו שאנחנו לא יכולים לתאר. היהודים רואים אותו, רואים את הסמל שלו, מתחילים להתקרב אליו, מתחילים לנשק את הסמל, מתחילים לבכות, מתחילים לבוא, להגיד מי אתה, מאיפה אתה, בוא. זה בשבילם פתאום כאילו הגיע משיח. והשמועה הזאת עוברת שיש קבוצה של חיילים יהודיים, היא עוברת עד למקומות הרחוקים ביותר, כן, אלפי קילומטרים משם, עד לרוסיה. והיהודים מתחילים לזרום לכיוון. ויש פרטיזנים יהודים שנלחמו בתור פרטיזנים בזמן המלחמה, והם מתחילים לארגן את הזרימה הזאת. ואז חיילים מהבריגדה נכנסים לתוך העניין ומקבלים חופשה לטווח ארוך ועוזרים בארגון. ונוצר מנגנון שלם של הברחת גבולות, שפועלת במשך תקופה לא קצרה, יש שיירות שלמות של יהודים שעוברים ממקום למקום, וכמה שיותר להתקרב לאפשרות, וידעו שמתכננים למצוא איזה דרך להביא אוניות ולעלות יהודים לארץ ישראל, כמה שיותר קרוב להגיע למקום שיוכלו לעלות לאונייה. וכפי שאמרתי, רובם נתקעים במחנות בגרמניה, אבל חלק גם מצליחים לעלות. זה השלב הבא של המאבק. אבל כל הדבר הזה הרי נעשה לא באופן רשמי, ואף אחד לא עוזר, והממשלות מקסימום מעלימות עין. וגם האמריקאים שעוזרים באוכל ובציוד ודברים כאלה לא יכולים לעזור באופן רשמי להגיד, טוב, תביאו לנו עוד אנשים. ומשקיעים בזה חלק מטובי הכוחות בעם ישראל, משקיעים בזה כמה שנים של עבודה. זאת זירה אחת שלמה, כל המציאות של אירופה באותן שנים. זירה שנייה, מהחוץ פנימה, ההפלה. פרשת שבוע. ויעפילו לעלות, אומר רבנו רב צבי יהודה זצ"ל, בשם הרב צדוק הכהן מלובלין, אחד מגדולי האדמו"רים, שנפטר לפני הרבה הרבה שנים, כן, הרבה לפני כל התקופה הזאת, לפני מלחמת העולם הראשונה עוד, אומר, המעפילים שם בפסוק לא היו בסדר. כתוב בפסוק, היא לא תצלח. אומר הרב צדוק, היא לא תצלח, אבל בעתיד יהיו מעפילים שכן יצליחו. זה מפעל ההעפלה. אוניות בקושי מפליגות, ממלאים אותם עד אפס מקום, מרוקנים את האונייה מבפנים, ממלאים את האונייה במיטות, קומות על גבי קומות, שיהיה מקום לשכב, לא להסתובב. אוכל, ציוד, מכניסים לאונייה כמה שיותר יהודים, ומנסים להגיע לארץ ישראל. מפעל של ההפלה, עכשיו על כל הדברים האלה, רבותיי, אני נותן לכם תמצית, יש ספרים שלמים, ספרים על גבי ספרים, זה מתועד וזה יפה ושווה לקרוא. יש מוזיאונים כבר, ברוך השם, בארץ, על ההפלה וכדומה. והעולים הראשונים מצליחים, המעפילים הראשונים מצליחים להגיע לארץ ישראל. ואז האנגלים מכניסים אותם בהתחלה לאיזשהו מחנה מעצר, ולאט לאט משחררים אותם, מורידים אותם מהסרטיפיקטים הרשמיים. בשלב מסוים האנגלים אומרים, די, אי אפשר ככה, אין לנו מספיק סרטיפיקטים, והם מגיעים יותר מדי עולים, ומתחילים לנקוט באמצעים יותר חריפים. בסופו של דבר העבירו את רובם לקפריסין, והם עלו רק אחרי קום המדינה. באמצע היו כמה פרשיות יותר חריפות, שהאנגלים ניסו להחזיר מעפילים לגרמניה והורידו אותם בכוח מאוניות. התוצאה הייתה שדעת הקהל הבינלאומית החליט שהאנגלים מאוד אכזרים, בצדק. כלומר, כל מה שהאנגלים עשו נגד המעפילים רק פעל נגדם מבחינה ציבורית. זאת הזירה השנייה, וזה גם כן זירה לא קלה. תבינו, בכל המקומות האלה אנשים פועלים במסירות נפש, נגד החוק כביכול, כן? חוקי עוול כלפי עם ישראל, גם במאמצים גדולים, גם בדבר הכי פשוט. אני מכיר יהודי שפעם שאלו אותו, מאיפה השם שלו? הוא אומר, תראה, כשאני נולדתי, אבא שלי לא היה בכלל בארץ. איפה היה אבא שלך? הוא היה בקפריסין. גם בקפריסין החזיקו יהודים שיהיו שליחים, שיעזרו לעולים שם, לאנשים שם לחיות חיים נורמליים. זה לא היה מצב פשוט. האנגלים לא נתנו להם שם בית מלון. מאוד רחוק מזה. יהודים עזבו את המשפחות, נכנסו הרבה פעמים לסכנת נפשות, האוניות המעפילים זה בכלל היה עסק מסוכן מאוד. ושוב אנחנו נכנסים פנימה, מגיעים לזירה של ארץ ישראל. הזירה של ארץ ישראל היא הכי מסובכת, כי בארץ ישראל יש לנו שלטון אנגלי, צבא אנגלי, וכאן קמים יהודים צעירים ואומרים לא, אין לכם זכות להיות פה. אתם קיבלתם את הזכות להיות בארץ ישראל בתור מנדט להקים לנו מדינה יהודית. אם אתם מפרים את החוזה, אם אתם בוגדים בעם ישראל, אין לכם מה לשבת פה. ולכן הכריזו למעשה על מרד נגד השלטון האנגלי. אבל פה היו ויכוחים. וכדרכם של היהודים היו ויכוחים מאוד חריפים. היו מנהיגים יהודים שאמרו, תראו, לא כדאי לנו להילחם נגד האנגלים, ואנחנו דופקים את הראש בקיר, ויותר כדאי לנסות לעורר את הסימפתיה שלהם, ולעבוד בדרכים דיפלומטיות, ובכלל, מה אתם מסכנים את כל היישוב בפעילות מלחמתית נגד האנגלים? זה כיוון אחד. כיוון שני בא ואומר, לא, אנחנו נלחם נגד האנגלים, אבל בשכל. מה זה נקרא בשכל? מה שהם עושים, שזה עוול גלוי, למשל, לחסום את העולים, נגד זה נלחם. אז באמת, התביעו להם אוניות, פוצצו להם את המקם על הר הכרמל, כי השתמשו בזה כדי לגלות אוניות של עולים, של מעפילים. אבל זה עיקר המאבק. באו, כן, אלה אנשי ההגנה. באו אנשי האצ"ל, ארגון הצבאי הלאומי, בהנהגת מנחם בגין, ואמרו, מה פתאום? שלטון לא חוקי, יוצאים נגדו. אנחנו נלחמים. והם היו מוכנים לגשת ולפוצץ גם בסופו של דבר את המשרדים הראשיים של השלטון האנגלי בירושלים, במלון המלך דוד. ויש עוד קבוצה שהיא אפילו יותר חריפה, שזאת מחתרת הלכי, כן, שאחד המנהיגים בסופו של דבר היה יצחק שמיר, זיכרונו לברכה, שהם בכיוון דומה לעצר, אבל אפילו יותר חריפים, מוכנים לעשות דברים שעצם לא כל כך עושה אותם. ובין הקבוצות האלה יש ויכוחים חריפים. הוויכוחים האלה, צריך לדעת, משאירים לנו צלקת. זה לא פשוט. תוך כדי המאבק החריף נגד האנגלים, יש מאבק בתוך היישוב. כי אלה חוששים לפיקוח נפש, ואלה אומרים, לא, הפיקוח נפש יותר גדול, שלא יהיה לנו שלטון מי שלנו, וכל אחד מאמין במה שהוא עושה, ומתחילים לפעמים מצבים מאוד קשים בין הארגונים השונים. וזה מגיע עד כדי מכות, ועד כדי פיקוח נפש, אני לא מדבר על מכות, שילדים הולכים מכות. אנחנו מדברים על מצב ממש של פיקוח נפש. שאנשים מתים. וזה מגיע למצב, וזה אחד הדברים שהבאתי לכם, שכפי שאמרתי, זה מה שיהיה צלקת. יש יהודים שיש להם צלקת מההתנגשויות האלה, צלקות בגוף, אבל יותר מזה צלקות בנפש, גם 50 שנה אחר כך. גם אלה שעדיין איתנו בחיים עד 120, גם 70 שנה אחר כך. וצריך לדעת את זה, כי הדברים האלה משאירים את הרושם שלהם בשנים הראשונות של קום המדינה, ולא רק הראשונות הראשונות. כשמנחם בגין עולה לשלטון אחרי מלחמת יום כיפור, זה עדיין על גבי זה שהיה פה מאבק מאוד לא פשוט. כי דוד בן גוריון אמר כל השנים, אני מוכן לעשות קואליציה עם כל מפלגה, חוץ מאשר עם הקומוניסטים ועם מנחם בגין. הוא לא אמר מנחם בגין כי הוא לא היה מזכיר את השם שלו. בכנסת בן גוריון היה אומר, הבן אדם שיושב ליד, כן, ליד, כן, אני יודע, לא יודעים היום מי זה בדר. מצב לא פשוט. וכבר אז, הרב צבי יהודה זצ"ל היה צריך להגיב לזה. יש לכם בדף השני, כן, מצב של התנגשויות חריפות, וזה ערב קום המדינה, הקרוז הזה. שנתפס בכל, הרב צבי יהודה פרסם אותו בכל העיתונים בארץ ישראל, כל העיתונים היהודים. את אחי אנוכי מבקש, את אחיי ואת אחיותיי בכל חלקי עמנו שבכל המפלגות ובכל הארגונים הידועים ושאינם ידועים, כן? היו מכתבות. הנגלים והנסתרים וגם אלה שאינם במפלגות ושאינם בארגונים. את כולם אני מבקש ומפיל תחנונים לפניהם. חוסו נא נפשותיכם והנפש עמנו כולו. כן? תדלגו שתי שורה, אל נא יחליט כל אחד מאיתנו. כל מפלגה וארגון וחלק, אשר כולם מתעלו את טובת עמנו ותקומת ארצנו דורשים. הרי כולכם רוצים שתקום מדינה יהודית. כולכם רוצים את הטוב בשביל עם ישראל. אל תחליטו כי רק איתו כל האמת וכל הצדק. כל אחד היה בטוח שהוא צודק 100%. אל יחפוץ ואל ידמה במצבנו היום הזה, עם ישראל היה בלחץ עצום, להטיל את דעתו בכפיית ידיים על חברו. הלכו באלימות. ממש באלימות, יהודי מול יהודי. והדברים היו מאוד מאוד נוראים. אל ישכח מתוך ההתרגשות של האידיאליות הקדושה, לא לשכוח כי הדעה לא תוטל ולא תתקיים בזה. אתם לא תצליחו להעמיד את הכיוון שלכם על ידי זה שאתם תתחילו לנסות לכפות על השני באלימות. אל נאחיר את חופש הציבורי שלנו בדעות ובמחשבות, בשאיפות ובתוכניות, בביאורנו, בטיפוליהן, על ידי העברת גבולות השימוש בכוח הידיים והשרשת השנאה והבוז שבלב. זה היה לצערנו קורס שהיה נצרך, וצריך לזכור את זה עד היום. וכפי שאמרתי כמה פעמים, אנחנו לא מרוויחים בימינו, אני חוזר לשנות התשעין שלנו, אנחנו לא מרוויחים בימינו על ידי זה שנחזור ונעלה ונגדיל את כל המחלוקות של הימים ההם. חשוב ללמוד את מה שהיה, חשוב להכיר את המאבקים, חשוב ללמוד מה עשה הגנה ומה עשה הפלמ"ח, חשוב ללמוד מה עשה אצ"ל, חשוב ללמוד מה עשה הלח"י, ולא לבוא ולעלות מחדש את כל הצלקות, את כל לפתוח את כל הפצעים, להגיד הנה הם עשו לנו את זה והם עשו לנו ככה ואנחנו עדיין כועסים על זה. זאת לא הדרך. לא בגלל שאין חילוקי דעות, ולא בגלל שאין הבדלים. הרב צבי יהודה, שכתב את הקורס הזה, תמך בצורה מאוד מאוד ברורה במחתרות של האצ"ל והלח"י. הוא היה מספר לנו שהוא החביא חברי מחתרת אצלו בבית כשהם היו צריכים. הייתה לו תמיכה מאוד מאוד ברורה בכיוונים מסוימים. ואף על פי כן הוא אומר פה לכולם, אל נא יחליט כל אחד מאיתנו, כי רק איתו כל האמת וכל הצדק. זה לא עובד ככה. כתוב פה, העיתון הצופה היה הדבר הכי קרוב אליו של הציונות הדתית, אבל עיתון הצופה ושאר עיתוני הארץ, הוא פרסם את זה בכל העיתונים. לא היה לו אז בדיוק כסף, אני לא יודע איך הוא הצליח לפרסם את זה בכל העיתונים, כי בדרך כלל המודעה צריכה כסף ולא היה לו. אז עיתונים היה להם אידיאולוגיה ברורה? כן, כמעט כל עיתון אז הייתה לו, היה עיתון הצופה היה של הציונות הדתית, היה עיתון של מפלגת הפועלים, מפאי, היה... כי היו אנשים בכל המפלגות שנקעה נפשם מה... מההתגוששויות, מההתקדשויות, מכל מה שהיה. גם אנשים שקיבלו הוראה מהארגון שלהם, תלכו ותרביצו מכות לשני, לפעמים קמו ואמרו, לא, די, אני ליהודי לא מרביץ מכות. והרגישו את זה בשטח. ולכן בסופו של דבר, המנהיגים שיזמו את הבעיה בתקופה שהקרוז הזה נכתב, חזרו בהם. הדברים מתועדים מבחינה היסטורית, היה פה איזושהי החלטה מכוונת, זה לא סתם מתגלגל. הייתה החלטה מכוונת שצריכים לבוא ולעצור איזה מסוים שהוא לא יעשה נזק לפי דעתה. וההחלטה הזאת גובתה באמצעים של אלימות. ובסופו של דבר, בגלל ההתקוממות הציבורית נגד האלימות, חזו בימי ההחלטה. זה לימוד מאוד אמיתי ומאוד חשוב, לדעת שמראש לא לנקוט באמצעים כאלה. אבל בינתיים יש לנו מאבק של גבורה. בכל אלה שנאבקים באנגלים מדובר במאבק מחתרתי, בנשק. אנשים נהרגים, אנשים נרצחים. שלא תחשבו, יש שני דברים. יש מי שיוצא לפעולה נגד האנגלים ונהרג בפעולה. יש מצב שמפוצצים איזה, דוגמה, מלון המלך דוד, אתם חושבים שכל האנגלים יושבים בשקט וחובקים ידיים? לא. חיילים אנגלים משתוללים ברחובות ויורים בעורבים ושבים. ויהודים נרצחים. וככה קורה גם במצבים אחרים, לגבי ההפלה, לגבי הנשק. ותוך כדי זה יש עוד מאבק של המשך הקמת ההתיישבויות. עוד בתקופה שלפני מלחמת העולם השנייה, כשהערבים השתוללו פה בארץ ישראל, פיתחו את השיטה של חומה ומגדל. שיטה של חומה ומגדל פותחה בגלל הערבים, כי היו שם פורעים ערבים, ואמרו, אם היה גרעין של איזה יישוב שרצה להתיישב, אמרו, אתם לא יכולים להתיישב, מסוכן. אז אמרו, לא, אנחנו חייבים להתיישב, אז מה תעשו? אז הם פיתחו את הרעיון הזה, שהם הביאו איתם מראש, הכינו חומה, מפורקת לחלקים, הביאו איתם את החומה, ותוך שעות מועטות, סידו את החומה והיה יישוב במקום. אז הערבים, באמצעים שלהם אז, לא יכלו לתקוף. עכשיו מפעילים את אותה שיטה נגד האנגלים. כי האנגלים לא מאשים בכלל להתיישב. אז מה עושים? מכינים בצורה סודית את המבנה של היישוב. שוב, בצורה של חומה ומגדל, כי הערבים עדיין בשטח, וזה עדיין מסוכן. והולכים למקום שהאנגלים לא הרשו, אבל קנו את הקרקע כדת, ולא יודע אם כדין, אבל קנו, שילמו, המקום מוכן, והם מתיישבים. מעלים יישובים בנגב, מעלים יישובים בגליל, וההתיישבות ממשיכה. וכמובן, זאת עוד זירה. לשבת זה לא בדיוק תקופה שאפשר לשבת בשקט בארץ ישראל ולהגיד, טוב, אני אקום בבוקר ואני אלך לעבודה או ללימודים או משהו כזה. רוב החבר'ה הצעירים היו מאוד עסוקים בשנים ההם. חוץ מזה שמי שלא עסוק בדיוק בזמן מסוים רוצה להתאמן. מעל לכל, יש פה מאבק ציבורי נגד ממשלת אנגליה. וכאן יש לנו עוד לימוד מאוד חשוב. מעבר למה שאנחנו יודעים, שמה שקורה בעם ישראל פנימה, שכל השלוש שנים האלה מחשלות, מבררות, אנחנו רואים, אין לנו מי לסמוך. בסופו של דבר גם לא על אמריקאים שהם מאוד נחמדים ומלטפים אותנו קצת, אבל הם לא נותנים לנו גיבוי. כן, עוד מעט תהיה מלחמת העצמאות, האמריקאים מכריזים אמברגו נשק. אסור למכור נשק ליהודים בארץ ישראל. אין לנו נשק, לערבים יש. לא, אסור למכור נשק. יהודים אמריקאים שניסו לדאוג שיגיע נשק לארץ ישראל, להעמידו אותם למשפט. ריחמו עליהם, לא נתנו להם גזרי דין רציניים, אבל זה אמריקה, כן? כאילו הטובה שהנחמדה שבאומות העולם. האנגלים עד הסוף, אנטישמיות גלויה, כל האמצעים קשרים רק לדכא פה את עם ישראל. זה מחשל. זה נותן לנו את ההבנה שאין לנו מה לסמוך על אחרים. זה נותן לנו 3 שנים של התרגלות ללחימה, למאבק, לעמידה בקשיים, לא רק אלה שנלחמים, החבר'ה הצעירים, גם כלל האוכלוסייה. האנגלים נוקטים באמצעים, לפעמים אומרים, כל תל אביב, יש עכשיו חיפושים, אסור לצאת מהבית. טוב, זו הכנה טובה, אחר כך במלחמה תהיינה מצבים שאסור לצאת מהבית. לא, 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 לא להגזים בהשוואות. הייתה פה השוואה בין האנגלים לבין הנאצים. האנגלים, ברוך השם, הם לא נאצים. זה שהם אנטישמים, הם לא מוציאים יהודים להורג בסיתונות, הם לא מענים אלא כשמדובר במקרה ממוקד שהם תופסים מישהו ומענים אותו. יש מקרים כאלה, אבל הם לא מענים את כלל היהודים. הם יותר מתורבתים. עוד מעט נראה את היחס לאנגלים. לא להתבלבל, גם בין רשעים יש רמות שונות, וחשוב מאוד לשמוע על הפרופורציות. כן, מה רצית לשאול? כן. לא דומה לגרמנים, אבל זה מחשל את היישוב. כן.
האמת שאם היה תקופה קלה ליישוב, אני לא מאמין שהיהודים שהגיעו רק שם מהתופת, הם היו יכולים להקים קצר.
כן.
בגלל הלחץ הזה, הם...
כן, זה בדיוק מה שאני אומר. הקדוש ברוך הוא הכניס אותנו ללחץ שהוא מצד אחד נראה בלתי אפשרי ובלתי הוגן, ומצד שני זה מה שאפשר לנו את הכוחות להקים מדינה.
במצב של היום היו יכולים להקים את המדינה. בגלל שהכל
נוחיות, יש מקום במה שאתה אומר, הרי אנחנו יודעים שהחוות דעת כביכול המקצועית שיגאל ידין הגיש למי שהיה צריך להחליט על הכרזת המדינה, החוות דעת הייתה שיש לנו 50% סיכוי. זאת אומרת, 50% סיכוי לנצח במלחמה, 50% סיכוי למות, כי הערבים ישחטו את כולם, וידין הודה בשנים יותר מאוחרות שהוא לא אמר 50%, הוא אמר עד 50%, כי הוא העריך את הסיכויים בהרבה יותר קטנים, אבל הוא פחד להגיד את זה. אז זה מורכב משני דברים. למה הוא פחד? הוא היה, עד הרבה, אתה מפחד, אתה צריך להגיד, אין לנו סיכוי. אבל הפחד היה, שמה יגידו לו, אל תעשה. שמה יגידו לו תישאר תחת שלטון אנגלי או תחליף את השלטון האנגלי בשלטון של האום או במשהו כזה. לא רצו את זה. אחרי 5 שנים של מלחמת העולם השנייה ו3 שנים של מאבק, יהודים לא היו מוכנים להישאר תחת שלטון זר. והיהודים שעברו את התופת בשואה היו מוכנים לסכן את הנפש. קודם באוניות המעפילים, אחר כך לצאת לקרב. הדבר הזה הוא באמת לא מובן לכאורה, אלא כשאתה מבין את המצב הנפשי שהקדוש ברוך הוא הכניס אותנו אליו, אז אתה מבין שבאמת הקדוש ברוך הוא הולך אותנו פה, כאילו לקח אותנו ביד, אבל לקח אותנו ביד לא כמו שעושים לילד קטן שמרפדים לו את הדרך, אלא כמו שעושים לילד שרוצים שהוא יתאמץ, דוחפים אותו קדימה. והדחיפה בכל העוצמה בקשיים עצומים. אנחנו כאן, כל היישוב כולו לקח על עצמו מציאות של סיכון עצום.
שני דברים, בל נשכח את אקסודוס ובל נשכח את תקופת
הצמא
עם הקלושים.
כן, כן. טוב, אנחנו נכנסים פה לפרטים. עכשיו, בואו נראה, זה מה שהקדוש ברוך הוא עשה לנו. מה הקדוש ברוך הוא עשה לאנגלים? יש לנו פה מאמר קצר של רבנו הרב צבי יהודה, שהוא נכתב בתשנ"ו, זה סך הכל שנה ומשהו אחרי סיום מלחמת העולם השנייה. הוא לא התפרסם כי האנגלים אסרו על פרסומו. תבינו את האווירה של אותו הזמן. מה קרה? הצבא האנגלי היה בחיפושים אחרי אנשי מחתרות. הם עשו חיפושים בתל אביב, עשו חיפושים גם בירושלים, עשו חיפושים בכל מקום, והחיפושים לא היו נעימים. והחיילים האנגלים כבר היו מוסתים על ידי המנהיגים האנטישמיים שלהם, והם כבר היו מעוצבנים, כי הם כבר לא יכלו ללכת ברחובות בלי לפחד. והם בהחלט התנהגו בצורה מאוד לא יפה, וזה הגיע בחיפוש הזה בתל אביב עד למה שנקרא חילול הקודש. חיפשו בבתי כנסת, חיללו ספרי תורה, כמובן ללא צורך. אפילו אם יעבור חייל ויטען שאולי בארון הקודש יש סליק, כן, יש נשק שם מוחבא, אבל זה לא, זה לא נותן שום סיבה לחלל את ספרי הקודש עצמם. כן. הפילו אותם, ביזו אותם, כן. אנשים נכנסו אחר כך לבתי כנסת, מוצאים את הכל, את ספרי הקודש על הרצפה, ספרי התורה על הרצפה, והדברים היו חמורים מאוד. והרב צבי יהודה הגיב בצורה חמורה ביותר. וזה מה שכדאי לראות פה את המאמר הזה. הוא מסכם לנו את היחס להתנהגות של הגויים באותה תקופה. אם במלחמת הגויים הזאת, של שנות תפשין התפשינהם, מלחמת העולם השנייה, בא לידי גילוי תהליך מדרונם, כלומר, הידרדרותם הנורא של הגויים, במחיית סלם אלוקים, והתבלטות החיה הרעה שבאדם, זה כבר ראינו. אבל עכשיו, הנה במצור הזה אשר שטו על תל אביבנו, תל אביב שלנו, עתה בשבוע שלפני שבת חזון, הופיע התבלטותו של מדרון מחייה זה בשיא אמתה. הנה שיא של הידרדרות. כי אז במהדורה הראשונה של מערכה זו, התגלתה כאשר עם התרבות, הגרמנים נחשבו עם מאוד מתורבת, עם החושבים והמשוררים, לא, 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 פה זה הגרמנים המשפט הזה. הראה לדעת על ידי ביזוי האדם שנבחר למנהיגו כי אין לו דרך אחרת להיפטר ממעמסת ההשפעה המסולפת מפסולת סירוסין של היהדות שהוטלה עליו. כלומר, הוא רוצה להיפטר מהיהדות, הוא רוצה להיפטר מהמוסר היהודי. אין לו דרך אחרת אלא זו של השמד ואבד את היהודים ואת אשר להם. ושאר הגויים ברובם הגדול היו שותפיה של המלכיות זו. במישרין ובעקיפין בקום ועשה ובשב ואל תעשה, הזכרנו את זה. היו הרבה מאוד עמים שעזרו בפועל לרצח בשואה, והיו כאלה שאם לא עזרו בפועל, עשו כל מה שיכלו להתחמק מאפשרות למנוע. כולל נשיא אמריקה וכולל האנגלים והצרפתים וכולם. עכשיו, אתה...
אני חושב שקראתי את הספר הנחשול, אז היה לי מסקנה שמוסר טבעי שהיה לגרמנים שהם היו עם נאור, כביכול עם של משוררים וחושבים, המוסר הטבעי שלהם יכול להיות, ולא תורה, ללא הדרכה אלוקית, הוא לא מחזיק מעמד.
לא, אני שומע מה שאתה אומר, זה נושא, זה דיון קצת ארוך, כי על נושא השואה דיברנו. לכן אני לא רוצה להאריך עכשיו, סליחה. דיברנו על היסודות של השואה, אם תחזור ותשמע את השיעור שדיברנו על זה, יש לשואה יסודות מאוד ברורים בתרבות הנוצרית ובתרבות הגרמנית, ויש לזה סיבות, אבל שוב, זה לא הנושא העיקרי עכשיו. אלא, אתה, כלומר, המצב הזה של הדיכוי של האנגלים, העם האנגלו-סקסי, כך הוא נקרא, שהוא יותר מכולם חובב את התנ״ך ומשתמש בו. זה חלק מהתרבות האנגלית. העם אשר בשנות המאות האחרונות לגידול עמדתו הלאומית והמדינית, תרבותו הרוחנית והלאומית מלאה וחדורה בשאיפה של שיבת ישראל לארצו. זה לא במקרה שהצהרת בלפור יצאה מאנגליה. זה היה דבר מקובל בחוגי האינטליגנציה באנגליה, שיש שאיפה כזאת לעזור לעם ישראל לחזור. יש על זה ספרות, הרבה מאוד עסקו בזה. ואשר בפרק המלחמה הקודמת התנסו אישים נעלים מראשי ממשלתו, בדברי חזון ובתוכניות פעולה, בהבטחות רשמיות ובכיוונים ממשיים אל שאיפה הזו לעזור לעם ישראל. אז העם הזה הוא כאילו הראה לדעת, על ידי אותם שנבחרו עתה להיות מנהיגיו, כי למען ביצרון עמדתו בתבור הארץ במזרח התיכון, זה היה הרי המוטיבציה של האנגלים, הם רצו להחזיק מעמד במזרח התיכון, זה היה בשבילם בסיס מאוד חשוב, הכרח הוא לו כאילו להפריע את שיבת ישראל לארצו, ולדכאו בה בכל מיני תחבולות משונות ומגונות. אז זה המצב, אמנם. נבואות התנ״ך שהן מתקיימות על ידי שיבה זו שעם ישראל חוזר לעצו אינן ניתנות להשתנות. האנגלים שינו את דעתם, הם לא יכולים לשנות את הנבואה. ואמנם עם הקודש הנצחי כאשר יענו אותו כן ירבה וכן נפרוץ. זה בדיוק מה שאנחנו מדברים. מנסים לענות את עם ישראל, משיגים את התוצאות ההפוכות. ועל אחת כמה וכמה כשהוא בארץ ירושתו ובאחרית גלותו, על סף הגאולה ובפקודת ההשכחה האלוקית עליו לבנותה או להיבנות בה. אז זה לגבי עם ישראל. אבל חז"ל אומרים אין מזל לישראל. לישראל אין מזל, אבל יש מזל לגויים. ומזל השעה גורם להם ומשגה אותם בדרך התוהו, אשר עיוות הצדק וקוצר המחשבה משמשים בו כאחד. אם הם היו חכמים, היו מבינים שבעל הברית הכי טוב שלהם במזרח התיכון זה העם היהודי. הם יכלו להישאר פה דורות מתוך הכרת תודה של עם ישראל אם היו עובדים איתנו. ועשו בדיוק הפוך, כן. ואם אין תחבולות הסיבוב המורגלות מספיקות, האנגלים היו מומחים במין דיפלומטיה כזאת של רמאות, אם זה לא מספיק, כנראה בשביל אותו הכרח הדמיוני של ההפרעה והדיכוי, הרי היד מגעת לאמצעים הפשוטים ביותר, שכאילו יש בהם צורך ותועלת להחזקת הסדר ותיקון מצב השלטון בארץ. מעשרים ומעצרים של אלפי אנשים, של רבנים, מנהיגים, עסקני ציבור ומכונני חייו, התגרות ברגשי קודש שלהם, החרבות ושיתוקים של נקודות יישוב, מצוע של ימים של הרעבה והעלבה ואימת מוות על העיר הגדולה. ובאחרונה, השיא, בסיומו של דבר זה, השיא וההישג המופלא במרכאות, חילול הקודש של ספרי תורה ובתי כנסיות מבוזים ומושחתים, בידי בחורי צבאו של העם הזה, שזכה על ידינו ובשבילנו לשלוט בארץ. אומרים חז"ל, הקדוש ברוך הוא מונע את מלאכי השרת מלומר שירה, כאשר מעשי ידיו טובים בתומות מי ים סוף. וכמה מעציבו וכמה אלבון האדם הוא, כאשר הם, מעשי ידיו, בני אדם, מדרדרים וטובעים בתומות השפלות של ונדליזם מטורף כזה במבוכת אשתונותיהם. אין אפשר להבין למה צנזרו פה את המאמר. לא נתנו להדפיס אותו. אז המציאות הזאת היא מציאות מאוד חריפה, אבל האנגלים, כותב הרציודה, צריכים להתבייש. הם צריכים לדעת, להבין את מה הם עשו, מה הם עוללו לעצמם. לכן אני מדלג לסוף המאמר בעמוד השני. אין מקיפין בחילול השם, נסיים ארץ יהודה. חילול השם זה דבר שגובים אותו, קדוש ברוך הוא גובה אותו. כל אלוקים השם ריבונו של עולם, מנהיג העמים וקורותיהם ומציב גבולותיהם. גדול העצה ורב העלילה שעל כל דרכי בני אדם עיניו פקוחות, אשר נתן את תורתו זאת על ידי הנביאים, הוא ידרוש את אלבון ספר תורתו וקודשיו ואת כבוד שמו המחולל על אדמת היכלו. הקדוש ברוך הוא ידאג לביזיון הזה. ולעת עתה ירשם ויזכר בדברי ימי ישראל ועצו, בדברי ימי העולם, בדברי ימי האומה הבריטית, הייתה מעצמה גדולה של האומה הזאת. בלשון עבר. האימפריה האנגלית הייתה הגדולה ביותר בעולם. היו אומרים, השמש לא שוקעת באימפריה הבריטית. הם הקיפו את כל העולם. בשנים האלה הם התפרקו. נשארו עם האי הקטן שלהם, ובמצב של פשיטת רגל כלכלית, מצב של חולשה בינלאומית שכבר בסדר, עושים להם טובה שמתחשבים בהם, ולקח להם כמה שנים טובות עד שהם התאוששו אפילו לרמה של, של היום, של איזה מדינה בינונית. כן? אז ירשם שהייתה מעצמה גדולה של האומה הזאת. בעלת שלטון כביר במזרח התיכון, אשר בימים הראשונים לחודש אב, היטב שנבע בעיר הקודש תל אביב, תיבנה ותיכונן במרב ימינו אמן, חיללו קודש בניה של אומה זו ואנשי צבאותיה בפעולותיהם, שבהדרכת מפקדיהם, לא, אל תגידו, זה איזה חייל שאיבד את הראש, חיללו את כתבי היד של ספרי תורת האלוקים ששלחו ארצה, חיללו את מקומות הקודש שבנייניהם הושחתו, חיללו את שאר ספרי הקודש שנקראו בחמת בוזם וטירוף חטאתם. נסיים הרב צבי יהודה ואומר לעם ישראל, פסוק בנביא, ואתה לא קיימים הראשונים אני לשארית העם הזה נאום השם צבאות, אל תיראו ותחזקנה ידיכם. אל תחשבו שאנחנו עדיין בגלות. כן, זה מה שעם ישראל פה הולך ללמוד. בגלות, נכון, בדיוק עכשיו סיימנו שואה, בשואה אין מי שיציל. במצב שיהודים יושבים באירופה ואנגלים שולטים פה, צריך להתאמץ, להתאמץ, זה לא עוזר, היהודים תקועים. אפשר לרצוח יהודי ואף אחד לא נוקם את מותו. אנחנו עכשיו ערב הגאולה. אנחנו הולכים לקחת פיקוד. הקדוש ברוך הוא ייתן לנו מדינה, יעמיד אותנו על הרגליים בארץ ישראל, ואנחנו ניקח את האחריות. וכשאנחנו לוקחים את האחריות, היא תלויה בנו. אנחנו לא תלויים בעמים אחרים. כמובן, יש קצת בעיות פה ושם, בינלאומיות, מתחשבים, אבל אנחנו מחליטים. אנחנו מחליטים, ואנחנו אחראים, ולא קיימים הראשונים אני לשארית העם הזה נאום השם. ולכן זה כל הלימוד של התקופה הזאת. אל תראו, אל תפחדו, אל תחששו, אתם הולכים קדימה ותחזקנו ידיכם. זה הפתיחה להכרזת המדינה ולמלחמת העצמאות. כן, מה רצית לשאול? תראה, אתה שואל על היחס של העמים לשואה, לכל העמים היו, היה, גם האנגלים, התירוץ של כל העמים, של האנגלים, אמריקאים וכל, היה, הדבר הכי טוב שאפשר לעשות בשביל היהודים, זה לחסל את השלטון הגרמני כמה שיותר מהר. אבל, הם לא סיפרו שהם מתחמקים תוך כדי כך מפעולות מאוד פשוטות של כמו הפצצת פסי הרכבת. וזה בא מתוך מניעים אנטישמיים כנראה. כי המציאות, יש לנו עדויות מאוד מאוד ברורות על האנטישמיות גם באנגליה, גם באמריקה, בחוגים הכי הכי גבוהים של השלטון. וכמובן מסביב לזה היו פחדים וחשדות וחששות וכל מיני דברים אחרים. אבל בסך הכל הדיווחים על האנטישמיות מאוד מאוד ברורים. יש, אם תהיה ביד ושם, יש שם עדות מצולמת של אחד ממנהיגי המחתרת הפולנית שהוציאו אותו מפולין, והוא נפגש עם נשיא אמריקה. והוא ניסה להעלות גם את הנושא של היהודים. כי זה הפריע לו, היהודי, הוא ראה את הרצח של היהודים כמעט בעיניים. והוא מתאר איך שפשוט מתחמק ממנו, לא מוכן לענות לו. עדות מצולמת, יש לנו, נמצא במוזיאון יד ושם היום בצוגה שם. אז האנגלים המשיכו באותו קו. הם מוצאים את האימפריה שלהם, הם מוצאים את האינטרסים שלהם, לערבים יש נפט, לערבים יש הרבה יותר אנשים, צריך לרצות אותם, צריך לעזור להם, הם המשיכו בזה שנים, גם אחרי קום מדינת ישראל. מי שלא יודע, אנחנו במלחמת העצמאות, צריך לסיים פה, במלחמת העצמאות נאלצנו להפיל מטוסים אנגלים. מטוסים אנגלים בין טייסים אנגלים. אחד הניסים הראשונים של חיל האוויר שהצלחנו לעשות את זה, מי אנחנו ומי החיל האוויר האנגלי אחרי כל הניסיון של מלחמת העולם השנייה. בעזרת השם בשיעור הבא נדבר על הניסים של מלחמת העצמאות. טוב רבותיי, תודה רבה, עד כאן.
שם כוח.